però.
אנחנו נמצאים באמצע פסקה סמך ג' ראינו את החלק הראשון של השבוע שעבר לא נחזור על זה עכשיו, נתקדם. אנחנו עסוקים בסתירה שבין התורה לבין המדע. מה קורה כשיש סתירה בין התורה לבין המדע, בין האמונה לבין המדע? אז דיברנו על זה הרבה פעם שעברה, מה היחס לזה. היום ננסה לראות מה הוא כותב פה ביחס ליוונים. ביחס ליוונים, אז זה נכון גם היום בהרבה הרבה דברים. אז אני נמצא בסמך ג' בעמוד כף, שורה רביעית. אשר ליוונים, השאלה פה הייתה למה לא מלחיץ את רבי יהודה הלוי להגיד שבריאת העולם זה 5,783 שנה. הרי היוונים יש להם הוכחות לזה שבריאת העולם אף פעם לא הייתה, העולם תמיד היה. אז אומר פה רבי יהודה הלוי, אומר פה רבי יהודה הלוי שאשר ליוונים לא הגיע עליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. כי אז הוא עתקה חוכמה אליהם מן הפרסיים, אשר קיבלו מן הכסדים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אפילו פילוסוף מפורסם יחיד. כלומר, אומר פה רבי יהודה הלוי דבר מאוד מוזר, מאוד משונה, כדרכו בקודש. היוונים, למה לא צריך להתייחס אליהם? לא צריך להתייחס אליהם כי בוא נעקוב היסטורית ממתי עד מתי היוונים חידשו חידושים משמעותיים. אני קורא את זה שוב, סתם כדי שנבין שיש פה משהו מוזר. לא הגיע ליוונים חוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות שנלחמו בהן. זאת אומרת, כל עוד שיוון לא כובשת את העולם, אין לה שום דבר חכם להגיד על החיים. כל האריסטו ואפלטון, סוקרטס, כל החכמים היוונים, זה רק בתחום היסטורי מאוד מאוד צר. מאז שהם כובשים את העולם, ועד שכבשו מהם את העולם. ברגע שרומא לקחה להם את השלטון, אין יותר פילוסופים. לכן, אומר המלך, אומר רבי יהודה הלוי למלך, אתה סופר את רומא? רומא זה לא רציני, זה הפיזונות החולפת. זה משהו זמני בהיסטוריה, עד שהם עלו להיסטוריה, אף אחד לא שמע עליהם, מאז שהם ירדו מההיסטוריה, גם אף אחד לא שמע עליהם, לכן, ירד, נו, לא צריך להתייחס. מוזר. למה מוזר? מה אתם אומרות? לא מוזר לכם? אז אני אשתף אתכם מה מוזר לי. אם מישהו אומר משהו חכם, אז מה זה שיש לפני זה הוא לא אמר כלום? גם אחר כך הוא לא אמר כלום. כשהוא אמר הוא חכם? אז מה אכפת לי שיוון, יוון זה לא בן אדם. יוון זה עם שלם במשך מאות שנים. יש תחום מסוים, נגיד 200 שנה. ב-200 שנה האלה הם הפכו את העולם. הפכו את ההיסטוריה, הפכו את המחשבה. אומר רבי יהודה הלוי, תשמע, אם זה רק 200 שנה, עזוב, שגר ושכח. זה לא רציני. למה זה לא רציני? בן אדם שחושב 200 שנה, בן אדם שחושב דקה, אבל הוא אומר משהו נכון, אז בואו נתייחס אליו ברצינות. רואים פה שרבי יהודה הלוי אומר, מי שאצלו החשיבה זה לא דבר שהוא עקבי כל הזמן, אני לא מתייחס למה שהוא אומר. למה? מוזר לכם? עדיין לא? אתם פה? אסק? אתם יודעים מה זה אסק? לא יודעים. זה אווירת סוף קורס. אבל בסדר. אתם איתי או שאתם לא? יש דופק. אז מה אומר פה רבי יהודה הלוי? למה אם יוון רק בתחום של איזה 150-200 שנה תופסים את ההיסטוריה, אז אני לא צריך להתייחס אליהם. מה הוא התכוון פה? ובאמת המלך שואל קצת, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו? אריסטו גאון. מה אכפת לי שהוא חי רק 120 שנה ואחר כך לפניו היה שטויות, אחריו היה שטויות? הוא אמר דברים, דברים של טעם. למה לא להתייחס אליו? אז מה כתוב פה? כתוב פה בעצם, אני צריך קצת להיכנס לרעיון שעומד מאחורי, אבל מאחורי הרעיון עומד עוד רעיון, לשם אנחנו חותרים. אז אם נשים לב טוב לפסקה, רבי יהודה הלוי פה, החבר, בא ואומר, מתי יוון חידשו את החידושים הגדולים שלהם? הם חידשו את החידושים הגדולים רק כשהם כובשים את העולם. ברגע שהם כובשים מפרס את הכיפה של העולם, רק אז הם מתחילים לחדש חידושים. ברגע שהם יורדים מבמת ההיסטוריה, כבר לא מעניין אותם. זאת אומרת, יוון, בצורה טבעית, שכל לא כל כך מעניין אותם. זה לא טבעי להם. ככה משמע, אם זה טבעי, אז מה, איפה הייתם לפני שכבשתם את פרס? איפה הייתם אחרי שרומא כבשו אתכם? תמשיכו לחשוב. אם זה טבעי לכם, אז תתבוננו כמה שאתם רוצים. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה אילץ את יוון לחשוב? להתחיל לחשוב על העולם ולחדש חידושים. מה הכריח אותם לחשוב? מה הכריח אותם לחשוב? כנראה זה שהם כובשים את העולם, זה דבר שמאלץ אותם להתחיל לחשוב, להפעיל את הראש. למה? זה משנה גם? מה זה משנה? אז בואו נבדוק למה, נראה אם זה משנה. כנראה שכשאתה כובש את העולם, זה לא מספיק שאתה חזק. זה לא מספיק שיש לך שרירים. זה לא מספיק שיש לך אנשים פראיים שיכולים לנצח כל דבר. אלא המלחמות בדרך כלל זה לא רק מלחמות של כוח, זה מלחמות של תרבות. אתה לא יכול להיות כובש וטיפש. אין דבר כזה. אין. למה? כי כדי לכבוש אתה צריך שיהיה לך חיילים, צריך שאנשים ילכו אחריך. אם אין לך מה למכור כל כך לעם שלך, ואין לך כל כך מה למכור לחיילים שלך, מה פתאום שהם יעזרו לך להילחם? הם ילכו למי שחכם, למי שיותר מתקדם, למי שמייצר חיים יותר מתקדמים, יותר נחמדים, יותר ידידותיים למשתמש. כל העולם מחפש שיהיה לו כיף, שיהיה לו נוח. אז אם אתה רוצה לכבוש, אתה חייב, זו נקודה קריטית פה, אתה חייב לייצר לעצמך צורת חשיבה. חייב. אם אין לך צורת חשיבה צמודה לגבורה המלחמתית שלך, זה לא יצליח ולא יעבוד, והחיילים שלך גם לא ינצחו, לא יהיה למוטיבציה. כדי לנצח בקרב, אתה חייב להיות מחובר לאיזושהי אידאה. כי להילחם זה לא כיף, זה לא סבבה. אלא להילחם זה קשה מאוד. זה אנשים מתים, זה דורש גבורה, אנשים נפצעים. למה שילחמו? אלא תמיד כשבן אדם רוצה, כשעם רוצה לעלות על במת ההיסטוריה, הוא חייב לפני שהוא מתחיל, זה לא יקרה אחרת, אין סיכוי. אין פעם אחת מה שאני מכיר בהיסטוריה, שעם פרימיטיבי, בלי שיטה לאומית, בלי איזה אידאה מסוימת, הולך ומנצח מישהו. אין דבר כזה. כי למה שתכניס את הראש למיטה חולה? יש לך פה עם שולט, סך הכל עם חכם, יכול להיות שהוא רשע. אין בעיה, תן אלטרנטיבה. כל עוד לא נתת אלטרנטיבה, אז זה מה יש, איך תנצח? מאיפה יש לך את הרוח ואת האמון שאתה מסוגל לצאת נגד הרודן השולט ולנצח אותו? תמיד כשיוצאים נגד הרודן זה כי יש איזה רעיון שעומד מאחורי. בלי זה אין סיכוי. ממילא, אומר פה רבי יהודה הלוי, נתחיל פה להבין את הדברים. ממילא אומר פה רבי יהודה הלוי, זה שיוון חושבים, הם חושבים באילוץ. הם חושבים באילוץ. למה באילוץ? כי ברגע שהם עולים על במת ההיסטוריה, פתאום הם מתחילים לחשוב. למה לא לפני? כי זה לא באמת מעניין אותם. לא באמת מעניין אותם. ולמה לא אחרי? כי זה כבר לא רלוונטי. אז עוד פעם זה לא מעניין. אבל ברגע שהם רוצים לשלוט, הם חייבים דחוף לייצר שיטה. חייבים דחוף לייצר שיטה. טוב, מה זה משנה? מה נפקמינה? מה זה מעניין? אומר פה רב יהודה לוי, אני ממשיך לפסקה סמכי. שואל אותו המלך, מה אכפת לי שהם עשו את זה בכפייה? מה אכפת לי שהם בלחץ? שהם חייבים דחוף, דחוף, דחוף לחדש תפיסת עולם. מה זה משנה? הם אומרים דברים חכמים? קח אותם. לא אומרים דברים חכמים? אל תיקח אותם. אומר פה רב יהודה הלוי, זה לא נכון. אמנם כן, רק מתוך, עכשיו תראו את מה הוא כותב, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, הטריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כמו שקשה היה לו לצייר לעצמו את קדמות העולם. ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול הדורות שהיו לפניו, ולא כיצד התייחסו בני אדם. נעצור שנייה פה. מה אומר פה רבי יהודה הלוי? ופה זה כבר נהיה דבר מעניין. אריסטו צריך חייב להכריע. אתם יודעות, אריסטו הסביר כל דבר שזז בעולם, מהכוכבים, שזה הדברים הכי רחבים, עד לאתיקה, כל בן אדם איך הוא צריך להתנהל. אריסטו הסביר הכל 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 בגאונות. אבל אומר פה רבי יהודה הלוי, אריסטו נאלץ להיכנס לסוגיות שהוא לא באמת מבין בהן. מה הכוונה? אם אנחנו מדברים על בריאת העולם, מה אנחנו מבינים בבריאת העולם? בבריאת העולם יש שתי אפשרויות. נכון? שתי אפשרויות. מה יותר הגיוני? האם העולם הוא קדמון? אתם יודעות מה זה קדמון, נכון? או שהעולם נברא? מה יותר הגיוני? מה? בוא נעשה סקר. מי בעד קדמון? קדמון. מי בעד נברא? כל אחת חייבת להצביע משהו. בינתיים אתם רק חמש. אז מה? עוד פעם. מי בעד קדמון? קדמון. מי בעד נברא? טוב. יש עוד אפשרות? אומר רבי יהודה הלוי, יש אפשרות שלישית. כי להגיד קדמון ולהגיד נברא, קדמון זה משהו הגיוני? מה זה קדמון? תמיד היה. איך התמיד הזה היה? דבר שתמיד היה, זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו בסרט בכלל. נכון? רס"ג יש לו הוכחה שכלית לזה. אנחנו יודעים שלנסוע למקום או לחזור ממקום, זה תמיד אותו זמן, נכון? תמיד אותו זמן. כמה זמן לוקח לנסוע מפה לאינסוף? אפשר לנסוע לאינסוף? אי אפשר. אז איך הגענו מהאינסוף? הרי לנסוע ולחזור זה אותו זמן. אז אם לנסוע לאינסוף אי אפשר, אז איך הגענו מהאינסוף? זה גם אי אפשר. זה רק הוכחה מתמטית. להגיד אינסוף זה משהו שהשכל לא יכול לתפוס אותו. זה לא נכנס בכלל לשכל. טוב. ומה זה נברא? זה הגיוני שפתאום הקדוש ברוך הוא שהוא כזה מושלם ואין סופי, פתאום מעניין אותו להתעסק בשטויות קטנות, ליצור איזה עולם? זה גם לא הגיוני, נכון? אז אם שניהם לא הגיוניים, אז מה יותר הגיוני? נברא זה אומר, זה דיברנו תחילת שנה, נברא זה אומר שהקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא מושלם, נכון? הקדוש ברוך הוא, בכל זאת. אז אם הוא בורא, אז זה אומר שהיה חסר לו משהו. נכון? חסר לו? סימן שהוא לא מושלם. הוא רוצה? סימן שאם הוא לא הצליח, אז משהו חסר לו. אם אלוקים הוא מושלם, אז איך פתאום הוא רוצה באיזה רגע היסטורי ליצור משהו? איך יכול להיות שמעניין אותו מה קורה איתנו? ואם מעניין אותו מה קורה איתנו, אז הוא תלוי בנו. אז הוא לא מושלם. זה לא הגיוני. אם רוצים להגיד שאלוקים הוא שלם מוחלט, לא יכול להיות ששלם מוחלט פתאום ברגע מחליט שהוא רוצה לעשות משהו. כי אם הוא רוצה, סימן שחסר לו. אם חסר לו, סימן שהוא לא מושלם. אז זה גם לא הגיוני. אז מה יותר הגיוני? הלא הגיוני הזה או לא הגיוני הזה? אז יש פה מחלוקת באחרונות. חלק אומרות, עדיף קדמון, חלק אומרות עדיף נברא. טוב, אבל אומר רבי יהודה הלוי, רגע, איך הגענו לשם? אנחנו לא מבינים בזה כלום. אין לנו מושג בדברים שאנחנו לא יכולים לתפוס. הקשר בין בורא לנברא, איך הוא נוצר? בורא זה אינסופי, נברא זה סופי. זה משהו שאין לנו כלים לתפוס אותו. אין לנו. זאת האמת. ננסה לחפש קצת ראיות כמו של רס"ג. שימו לב, רס"ג לא הוכיח שהעולם נברא. הוא רק הוכיח שזה לא הגיוני להגיד שזה קדמון. אני מבטיח לכם שיש גם הוכחות להגיד שזה לא הגיוני שזה נברא. איך קוראים לזה? הוכחה על דרך השלילה. מכירות דבר כזה, הוכחה על דרך השלילה? מי זה החמוד הזה? הבן של? ברוך הבא. אז אני עוד פעם, בואו ננסה להתרכז. אז יוצא שאין הוכחות לזה שהעולם נברא, ואין הוכחות לזה שהעולם לא נברא. יש תמיד הוכחות שוללות. תבדקו טוב, תראו. תמיד אתה רוצה להוכיח, אתה לא יכול להוכיח בהיגיון שיש משהו שהוא עובד. אתה תמיד מוכיח שהשני לא עובד. טוב, הוכחות לפה, הוכחות לפה. אבל זה תחום שאתה לא מבין בו בכלל. אז מה אתה מנסה פה להגיד שזה נשמע יותר הגיוני מזה וזה נשמע יותר הגיוני מזה? אדם ישר בא ואומר, הנסתרות להשם אלוקינו. זה מה שהוא אומר, לא מבין בזה. יש דברים שאני לא מבין. לא מתבייש להגיד, בזה אני לא מבין. טוב, אז אולי תנסה יותר. אני יכול לנסות, אבל זה תחום שאין לי חיישנים שיכולים לתפוס בו. אין לי תפיסה בזה. מה זה אלוקים ואיפה הוא הגיע? אין לי שום סרגל שיכול למדוד כמה הוא שוקל ובאיזה צבע הוא ומה אורך הזקן שלו. אין לנו חיישנים אנושיים שיכולים לתפוס בזה. כלום. אז איך אריסטו מגיע וקובע בצורה ברורה העולם נברא. סליחה, העולם קדמון. ומוכיח הוכחות ומביא ראיות. אפשר להביא ראיות. אבל אפשר להביא גם ראיות הפוכות. למה? כמה כוס הזאת שוקלת, זה, אתה מביא משקל, אתה שם, זהו. אולי משקל מקולקל, תשים על 3 משקלים. אם זה על הגרם, כנראה לא מקולקל. זהו. אין פה משחקים. אם אתה לא סומך על בטריות, תביא משקל פיזי, נגמר. אין לך פה מה להתבלבל. תחקור, תראה תרופה חדשה, אתה טוען שעובד, כך 5,000 אנשים, תבנוק, זה עובד, זה עובד, זהו. יש טיפה חריגים, אתה בסדר, תמיד יש תופעות לוואי, תמיד יש זה, סבבה. אבל יש דברים שאתה לא מבין בהם. מה אתה נכנס למה שאתה לא מבין? אומר החבר למלך, אתה סומך על אריסטו שהוא הוכיח שהעולם קדמון? הוא בכלל מבין בזה? הוא יכול להיות מאוד חכם על דברים שיש לו יכולת גישה אליהם, ממילא הוא יכול להיות חכם בלהגדיר אותם. אבל יש דברים שאין לנו יכולת בשכל האנושי, הקר, אין לנו שום יכולת להתחבר אליהם. אין. אז למה אריסטו פוסק להלכה בספרים שלו, שהעולם קדמון? תראו, נקרא את זה עכשיו שוב. רק מתו, אני בסמכי, מילה שלישית. נכון, גם לנו, תכף נראה. נכון, בשכל אין לנו. מסכים, אין לנו. ואני לא כופר. כי יש לנו כוחות אחרים, לא בשכל. שאריסטו לא מקבל אותה. אז בוא, רק נקרא את זה בפנים. רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, אין לאריסטו מסורת. למה אין לו מסורת? כי זה עם שמעולם לא חשב. ולעולם גם לא יחשוב. אבל אין לו ברירה מתי שהוא, הוא חייב לחשוב. אז לכן הטריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו, אין לו ברירה. הוא עולה לבמת ההיסטוריה בשלב שהוא חייב. הוא גאון. אין מה להגיד. אומר רמב״ם על אריסטו, פסגת השכל האנושי. אבל הוא מנסה להמציא יחס, יש דברים שהוא מבין בין מעולה, חוכמה בגויים תאמין. אבל כל מה שקשור לאלוקים, אתה לא מבין בזה כלום. לא בגלל שאתה לא חכם, אתה חכם, אבל אין לך חיישנים שיכולים לתקשר איתך מה זה אלוקים ומה זה אתה. בורא נברא זה מעל היכולת תפיסה של השכל. ממילא הוא אילץ, הטריח את אריסטו את שכלו, ואימץ את מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. למה אימץ? תמיד זה טוב לאמץ, אבל תשמע, בן אדם גאון, אז הבן אדם הזה גאון, הוא אין אצלו חיכוך, הוא חושב על משהו טק, הוא ישר קולט אותו. פסגת השכל האנושי. אבל ברגע שהוא מנסה להבין בדברים שהוא לא מבין בהם, אז הוא צריך פה לאמץ את השכל שלו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית. זה לא הגיוני, צודק. כשם שהיה קשה לו לצייר לעצמו את קדמות העולם, גם צודק. אז למה? כי זה לא הגיוני. כל מה שקשור לאלוקים, מפגש אלוקים ועולם, זה לא הגיוני. אתה רוצה להגיד ככה, זה לא הגיוני. אתה רוצה להגיד ככה, זה גם לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי אין לנו ממשק של קליטה בכלים שלנו, איך יכול להיות שאלוקים יתגלה בתוך עולם. זה משהו שהשכל לא יכול לתפוס אותו. אז אם לא יכול לתפוס אותו, תגיד, לא יודע, צריך עיון, שלום, נגמר. אולי פעם במשך הדורות, לאט לאט יבינו. אולי. אבל אריסטו לא, רק בעיונו המופשט הכריע לצד אחד ההיקשים, הנוטים אל הקדמות. עוד יש לו סברות לפה, קושיות לפה, קושיות לשם. אז למה הוא בוחר דווקא את זה ולא את זה? לא יודע, הוא עשה, בחר, ספר כמה קושיות יש לפה, כמה קושיות יש לשם. צריך להכריע משהו, כי חייבים, אין ברירה, חייבים להחליט. למה חייבים להחליט? כי חייבים להחליט. עכשיו אנחנו עולים על במת ההיסטוריה, אז אני חייב להחליט, חייב. ברגע שאתה חייב להחליט, אז אתה תגיע למסקנות, אבל אומר רבי יהודה הלוי, לא מעניין אותי המסקנות שלך. למה? כי יש דברים שאם אתה מנסה לארוז אותם לתוך, הרב קורא לזה, כזית מוח ורביעית דם שיש לך בתוך האישיות שלך, יש דברים שאם תכניס אותם למקום שאתה חייב עכשיו להגדיר אותם, אתה חייב עכשיו לפתור אותם, לא מעניין אותי מה הפתרונות שלך. הם לא רלוונטיים. אתה לא בסוגיה בכלל. אין לך מושג על מה אתה מדבר. אתה יכול להיות מאוד יצירתי ומאוד חכם. אבל אם אתה רוצה עכשיו לקחת משהו שאין לך כלים אליו כרגע, ואתה חייב, ואתה גאון, אתה מתאמץ עם השכל שלך, אתה מטריח את השכל שלך, כאן ועכשיו, לתת פתרון, לא מעניין אותי מה הפתרון שלך. לא מעניין אותי. אתה אומר קדמון, תגיד. אתה אומר נברא, גם אתה אומר נברא, תגיד. אתה לא מחובר. למה? אתה מתעסק במשהו שאין לך יכולת עיכול כלפיו. אין לך. מי שרוצה לקחת דברים גדולים ולנסות להבין אותם עכשיו, אז מראש אומר פה רבי יהודה הלוי, יש דברים גדולים שאתה לא יכול לשבת שעתיים, לשבת שבוע שבועיים ולתפוס אותם. יש דברים כאלה. אם אתה רוצה להבין איך פותרים את הסכסוך הערבי-ישראלי, זה לא יעזור שאתה תשב שנתיים שלוש ותחפש פתרונות יצירתיים. למה? הפתרונות הם באמת יצירתיים, הם באמת חכמים, לא מזלזל. אבל הבנת את הבעיה? הסכסוך הערבי-ישראלי זה משהו עמוק מאוד. אתה רוצה לקחת את הבעיה ולארוז אותה ולהגיד שאין בעיה, ויש בעיה לפי מה שאתה מבין ולנסות לפתור את זה? בסדר, בוא תנסה, תראה שזה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? כי להבין שסב שונא ליעקב זה דבר שהשכל האנושי, המחקרי, לא מקבל אותו. כי זה נראה לו פרימיטיבי, זה נראה לו מפעם. טוב, זה רבי שמעון בר יוחאי אמר את זה. אז מה? השכל האנושי, כל עוד שהוא לא יבין בדברים מסוימים, שהוא לא מבין, הוא ינסה בכל זאת להיכנס אליהם ולייצר פתרונות מאוד יצירתיים, זה לא יעזור לו שום דבר. הוא לא מוביל לשום מקום. הוא לא באמת מייצר תוצרים אמיתיים. ייקח זמן להתנפץ בפנים. להתנפץ. זה לא יחזיק. למה? כי דבר שאתה יכול להקל, כרגע, כנס אליו, תבין אותו, תגדיר אותו, תחתוך אותו, מעולה. אבל יש דברים בחיים שאתה לא יודע להכיל אותם. ואם תנסה בכל זאת להכיל אותם, ותנסה להכניס אותם לתוך השכל שלך, כאן ועכשיו, אם אתה רוצה עכשיו, נכון, אם אתה רוצה שלום עכשיו, או שאתה רוצה משיח עכשיו, או שאתה רוצה אלוקים עכשיו, כל מה שקשור לעכשיו, אז אם זה לך לקנות בדקל, לך, תקנה, הרבה. דברים פשוטים, מי שגאון, צ'יק צ'ק יכול לפתור אותם. אבל דברים שהם רחוקים מאיתנו, לא רק שכלית, אלא זה דברים שהם עמוקים. אתה רוצה לפתור אותם עכשיו, כמה שתהיה גאון, אתה לא תצליח. זה לא יעבוד. זה עבוד. למה זה עבוד? גדול עליך. זה מעבר לדברים שהחושים שלנו יכולים לתפוס. אם לדוגמה, החיים משדרים לנו שמוסד הנישואים זה דבר שמתחיל לעבור מן העולם. למה? כי 50% מתגרשים. אז באים אנשים ואומרים, הסימן שצריך לבטל את מוסד הנישואים, קוראים לזה המודלים הישנים של המשפחה, ואומרים, סימן שזה לא עובד, אז מה עושים? או שאל תתחתן, או שתחפש אלטרנטיבות. למה הגעת לשם? כי אתה בן אדם מאוד חכם, מאוד יצירתי. אבל אתה לא הקשבת לבעיה שיושבת לך בתוך הלב. כי זה שבן אדם רוצה להתחתן זה משהו סתמי, או שזה משהו עמוק מאוד. אם אתה רוצה לפתור את בעיית הנישואים, איך? על ידי זה שאתה אומר, טוב, אז לא צריך נישואים, אז אתה לא הקשבת לבעיה. הבעיה נמצאת ברבדים הרבה יותר עמוקים, שאתה אפילו לא חשוף אליהם. זה שאנשים 5,700 שנה רצו להתחתן, הם לא טיפשים. יש איזה יצר פנימי כזה שגורם לאיש ולאישה לרצות להתחתן. אז בשכל אני לא מבין, הסימן ש... בסדר, אתה יכול להגיד דבר כזה, אבל אתה מבין בכלל שיש פה עומקים רגשיים. שהשכל בכלל לא קולט שהם קיימים. נכון? גם בן אדם בתוך עצמו יש לו לפעמים מלחמה בין הרגש לבין השכל. אז יש אנשים מאוד מאוד חזקים כאלה שאצלהם תמיד השכל מנצח. זה צודק? לפעמים. אבל לפעמים זה צודק. כי אם קורה איזה אירוע פחה, אז צריך להגיב קר וחד ומהר. אין זמן. נכון? ככה זה. אבל אם יש לך איזה מצוקת נפש ויש לך זמן, אז אם עכשיו תגיד, טוב, צריך לחזור לשגרה, אני לא רוצה להקשיב לעצמי, אבל זה משגע, אז אני מחליטה שזה לא משגע. למה לעשות דבר כזה? זה משהו אמיתי שצועק בתוך הלב. אז אתה יכול להתעלם ממנו ולהגיד שזה לא הגיוני, אתה יכול לנסות לתת לזה פתרונות קסם כאלה ואחרים. נכון, אפשר ללכת לקאוצ'ר שלמד כמה דקות והוא נסה לפתור את הבעיה. יכול להיות שזה עוזר, תלוי כמה בעיה עמוקה. אפשר ללכת לאיזה מישהו שהוא קצת יותר עמוק, יכול להיות שזה יפתור את הבעיה. ולפעמים צריך ללכת למישהו מאוד מאוד עמוק. למה? כי ככל שהבעיה מתחילה ממקום שאין לנו חיישנים להבין אותו, אז צריך מישהו שמבין בתאומות הנפש, שרק משם תבוא ישועה. או שצריך ללכת לאנשי קודש, לפעמים המצוקה זה מצוקה רוחנית. זה לא מצוקה שאתה מחפש מה לאכול ומה לשתות, וקצת מישהו יליב אותך, אלא זה מגיע מצמאון, מזה געגוע רוחני עמוק מאוד מאוד מאוד, שאין לך סיכוי להגיע אליו. אבל אם תנסה לפתור אותו, לא משנה כל כך מה התוצרים שלך ומה כתבת בספר, יכול להיות שקיבלת דוקטורט וקיבלת גם פרס, במיוחד אלה שמקבלים פרס נובל לשלום, או פרס נובל על כל ההמצאות שלהם, אז לא צריך להתרגש מזה. בסדר, אתה עשית איזה משהו יצירתי, אבל אתה לא התחלת להקשיב באמת לבעיה. למה? כי אם אתה משוכנע שאתה מסוגל כל דבר כאן ועכשיו לפתור, אז אתה בבעיה. ואנחנו צריכים לדעת, אנחנו נמצאים בדור מאוד מבלבל בנקודה הזאת. למה? במיוחד אנשי מדע, אנשי מדע הם רואים את נפלאות הבריאה. הם רואים איך העולם נמצא בכיס שלנו, מבחינת מדע, פיתוחים, טכנולוגיות, נפש, פסיכולוגיה, טבע, מדהים. בן אדם שרואה שהעולם בכיס שלו, הוא לא מסוגל לקבל שיש משהו שהוא לא מסוגל להבין. הוא לא מסוגל לקבל את זה. שיש משהו שהוא לא מסוגל להבין. הוא מצליח להגיע לירח. הוא מצליח לייצר טכנולוגיות חובקות עולם. כל העולם בכיס שלו. אז איך יכול להיות שהוא לא מסתדר עם אשתו? איך זה יכול להיות? מה, יכול להיות שאני לא מבין פה משהו? איך יכול להיות שהוא לא מסתדר עם עצמו? יכול להיות שאני לא מבין משהו? אני מבין הכל. אני פרופסור, אני מדען, אני יודע הכל. אני נמצא בחברה מאוד מצליחנית, מאוד יודעת, מאוד יציבה, מאוד רצינית. איך בן אדם כזה יכול לעלות על דל מחשבתו? יש מצב שבסוגיות מסוימות אין לי מושג. למה הבן שלי עצבני עליי? כי הוא ילד קטן, כי הוא... אני יכול לתת הרבה תירוצים. או הפוך, למה ההורים שלי לא מבינים אותי? אני יכול להאשים אותם ולהסביר הרבה דברים. אבל יכול להיות שיש פה איזה משהו שהוא יותר גדול מהצורת חשיבה הרגילה שאנחנו נמצאים בתוכה. אז מה עושים? אומר רבי יהודה הלוי, דבר אחד לא עושים. אתה לא יכול לאמץ את השכל ולהכניס דבר ענק למקום קטן. זה מראש, לא מעניין מה התוצרים שלך, אתה לא רלוונטי. כמה שאתה גאון, אריסטו גאון. אבל אם הוא מוכיח שהעולם נברא, זה פשוט לא מעניין. לא מעניין. אבל הוא חכם. זה נכון, אבל הוא נכנס למקום שלא לו. איך עומדים? וזה שאלת קודם. נתחיל לראות פה טרף, הוא מתחיל ליצור פה, לא נספיק את זה היום, אבל קצת. איך עומדים מול דברים ענקיים שאני לא יכול לתפוס אותם עכשיו? איך עומדים מולה? אז א', באמת שאלה טובה. שאלה קשה מאוד. אבל, אומר פה רבי יהודה הלוי, מי שחושב שהוא יכול להמציא את העולם מתוך השכל שלו, כאן ועכשיו, יש לו בעיה קשה. למה? כי המפגש שלו עם המציאות התחיל עכשיו, ועוד כמה, עוד 120 שנה ייגמר. מה כבר אתה יכול לתפוס ב-120 שנה? אבל אם אתה חלק מעם, אז עם חי כבר אלפי שנים. אתה לא ממציא עכשיו, אתה לא עומד מול אלוקים עכשיו, ועכשיו אתה פעם ראשונה מתחיל לחשוב על זה. מה אתה כבר יכול לתפוס ב-10, 20, 30, 40 שנה? מה אתה יכול לתפוס? סבל שלך קטן. אבל אם אתה חלק מתנועה היסטורית, דבר ראשון של מאות, אלפי שנים, אז אתה לא המצאת פה את המערכת עכשיו. אתה יושב פה על תהליך של אנשים שישבו שנים על גבי שנים מול סוגיה, תכף נוסיף פה עוד איזה פרט, כי בלעדיו זה עוד לא יספיק יציב, אבל אתה לא ממציא את זה עכשיו. אתה חלק מתנועה של העם שחושב על דברים כבר מאות שנים, כבר אלפי שנים. הוא לקח את הדברים ואיבד אותם, והעמיק אותם, וחשב עליהם מזווית כזאת ומזווית כזאת. וכל אחד מגיע בשרשרת הדורות ומוסיף עוד איזה רובד ועוד איזה זווית, והוא מקבל כגמד על גבי ענק, עד היום חשבו ככה. זה הנפלא. אבל אני מרגיש שחסר פה משהו, אז אני רוצה להוסיף איזה משהו. אתה רוצה רק להוסיף, בסדר. להוסיף אתה יכול. כי אתה לוקח את מה שבנו לך, ואתה חי בתורו, ומנסה להוסיף בכלים הקונבנציונליים שאתה מכיר, עוד קומה. זה מצוין. לא המצאת. במיוחד, אומר פה רבי יהודה הלוי, בסוגיות האלה מול אלוקים, עוד לא פתרנו את הבעיה. למה? כי מול אלוקים, מאז שנברא העולם ועד שהוא גם נגיע לתיקון לשלם, בשכל אי אפשר לתפוס את זה. אי אפשר לתפוס את אלוקים. אבל אומר רבי יהודה הלוי, אני במספר 3, אתם רואות, ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד נתייחסו בני אדם. אולם, אילו היה פילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסם שאין לדחותם, היה משתמש בהיקשיו ומופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בה, כדרך שעשה בבוא לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, ראינו מתקבל פחות על הדעת. כלומר, אני מקדים קצת המאוחר כי היום לא נספיק לראות את זה. אם יש לך, אם גדלת בעם, ששם הקבלה במשך הדורות היא ברורה בצורה כזאת שאי אפשר לדחות את זה. לא כי מישהו מאיים עליך, אלא אתה כל כך משוכנע בשרשרת הדורות שגדלת בתוכה, שזה ברור לך, זה מסט. קוראים לזה בעברית אמונה. אם אתה גדלת בעם שראה נבואה, ראה, חי, חווה נבואה. נבואה זה נשק לא קונבנציונלי. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות. מה החסרונות? אי אפשר להוכיח את זה בשכל. בשכל זה לא נכנס. זה לא הגיוני נבואה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם? לא הגיוני. אבל מי שחווה נבואה, חווה את זה, הרגיש את זה, ראה את זה בעיניים, אתה יכול להגיד לו עד מחר זה לא הגיוני, אבל הוא חווה את זה, הוא רואה את זה. אתה יכול להגיד לבן אדם שלהתחתן זה תבנית חיים רקובה. היא לא מצליחה. אבל אם אתה רואה זוג מאושר, אתה יכול להגיד להם עד מחר אין דבר כזה איש ואישה. אבל הנה, הם לא רואים שיש דבר כזה. אתה יכול להגיד להם זה לא הגיוני. אז אני לא אגיד לך זה מוכח כן הגיוני, אני אגיד לך פשוט בוא תסתכל, אל תסתכל, אתה לא רוצה, אל תסתכל, אבל אנחנו יודעים, כי אנחנו פגשנו את זה, אנחנו ראינו את זה. מי שפוגש את הנבואה, אז דבר ראשון, להוכיח לאחרים, אי אפשר להוכיח. בטח לא כשכבר אין נבואה. אבל מי שפגש את הנבואה, זה נשק לא קונבנציונלי. למה? כי נבואה היא לא כבולה למה שאתה מסוגל להבין. אז אתה לא מבין. איך יכול להיות שיש קשר בין האדם לבין אלוקים? אתה לא מבין. בסדר, אתה מבין. אבל מי שראה את זה, וזה חי בתוך הלב שלו, אז הוא לא מבין, אז מה? אבל הוא יודע שזה מציאות. ואם קיבלנו בנבואה, משה רבינו הוריד לנו בנבואה, איך נברא העולם, מתי נברא העולם, איך היה עם ישראל, מה קרה בהיסטוריה, מה קורה הלאה, נבואה. מילא, אנחנו דבר ראשון, לא קיומיים בשכל, לנסות כל דבר להיות תלויים. זה הגיוני? זה לא הגיוני. זה מובן? זה לא מובן. למה? כי השכל, כמה שהוא חזק, יש לו גבולות, יש דברים שהוא... כל מה שקשור לאלוקים, השכל לא מבין בזה. זה לא התחום שלו. מסכן אלוקים, כל דור ממציאים עליו איזה תיאוריה, והוא צריך להיכנס לזה, לזה תבנית מסוימת. אנחנו לא מבינים באלוקים, בשכל, לא מבינים בזה כלום. אבל מי שיש לו נבואה, אז הנבואה הפגישה אותו עם זה, יש דבר כזה, קשר לאלוקים. זה לא הגיוני, אז זה לא הגיוני, אז מה? אנחנו שהיינו שם, חווינו את זה. אומר רבי יהודה לוי, אם אריסטו היה פוגש נביא, או אם אריסטו היה חלק מעם ישראל, ועכשיו הוא היה מנסה להתחיל לחשוב, זה שכל אחר לגמרי. למה? יש הבדל בין שכל שמגיע על דף חלק, דף חלק, שכל ריק, ומנסה עכשיו לחשוב אובייקטיבי, הוא אובייקטיבי. הוא אומר רק מה שמדעי. הוא יגיע לתוצרים מאוד יפים בדברים מסוימים. אבל הוא גם בבעיה קשה. למה? כי מה שלא נכנס לשכל לא קיים. איזה אומלל הוא. אין לו רקע. אבל מי שגדל על נבואה ועכשיו הוא ראה, חווה, יש דבר כזה. יש מחלוקת בראשונים עם אפלטון נפגש עם ירמיהו. פסקה באורות כזאת. מחלוקת בראשונים. נפגש איתו, לא נפגש איתו. אז אם אפלטון פגש את ירמיהו, אז כשאתה פוגש נביא, אז אתה רואה בעיניים, אתה חווה, יש דבר כזה שאדם פוגש את אלוקים. אז דבר ראשון, אתה לא על דף חלק, אתה יודע, זה מציאות. יש קשר בין האדם לבין אלוקים. נכון שיש? יש. עכשיו קח את השכל שלך, שבור את הראש, עד שתבין את המציאות הזאת שקוראים לה מפגש בין האדם לבין אלוקים. כל עוד שלא ראית, אז אתה אובייקטיבי, אתה בא עם השכל, אתה נקי, אתה לא קשור, אתה לא נכנס לדברים רק, הכל אצלך מאוד מדעי. יש לזה את היתרונות של זה, אבל יש לזה חיסרון עצום. כי כל מה שלא נכנס לשכל לא קיים. אז לכן אומר רבי יהודה לוי למלך, תשמע, יוון הם מאוד חכמים. לא מעניין. למה? כי הם מסכנים, הם גדלו על עם בלי מסורת. הפעם הראשונה שהם התחילו לחשוב זה שהם עלו על במת ההיסטוריה, הם היו בלחץ, חייבים להבין דחוף דחוף. אבל מה הרקע שלכם? את מה אתם מנסים להבין עם השכל? אתם מנסים להבין עם השכל את החיים הפשוטים. אבל אצלכם החיים הפשוטים הם מנותקים. זה מזכיר, יש פסקה על חינוך ילדים. אולי אתם שמעתם על זה השנה. אני לא ברכתי, נכון? ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכול נהיה. נדמה לי זה פסקה אחרונה בערפילי תואר. שם הרב שואל, למה ילד נולד גולם? כלומר, לא מבין כלום. נכון, תינוק, מה אומר? לא מבין כלום. הוא אוכל, צריך להחליף לו טיטולים, קלח אותו, אוכל, ישן, זהו. אחר כך הוא מתחיל קצת לסחון, אחר כך מתחיל קצת ללכת. מה עם השכל? גולם, אין כלום. לא מבין כלום. מתי השכל שלו מתחיל לעבוד? הרבה יותר מאוחר מאשר כשהטבע שלו מתחיל לזרום, נכון? הוא הולך, זוחל, קופץ, משתולל, לפעמים אין לו שכל, זה מסוכן. הוא עולה על דברים מסוכנים, קופץ עם דברים מסוכנים, אחרי סתעד לאש, עושה כל מיני דברים, אין לו שכל, הוא לא מבין. למה קדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שקודם ילד נולד גולם, ואחר כך אחרי איזה 12 שנה מתחיל להיות לו איזה יצר טוב, השכל מתחיל לעבוד. למה הוא ברא את זה ככה? לא יותר טוב לברוא את זה מראש, עם שכל, רציני, נכון? יש היום אפילו תרבות כזאת, שילד, אתה חייב לסדר לו חוגים, נכון? מכיתה א', מגן חובה, הוא חייב חוגים. למה? ילד אין עם מי לדבר. אתה לא יכול להפוך אותו להיות איינשטיין בינתיים. לפחות תן לו. ילך ללמד כדורסל, ילמד ג'ודו, ילמד אנגלית, ילמד יכולות, טכנולוגיה, מחשבים. למה? מה הילד עושה בחיים שלו? הוא סתם ילד. חבל הזמן שלו, בוא ניתן לו ידע, נרכוש לו ידיעה, ניתן לו איכשהו כלים קצת להילחם עם העולם. אומר הרב קוק בסוף אורפילי תואר, הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר ילד בלי שכל המון שנים. המון המון שנים. ילד גדל על דף חלק, בלי שכל. למה? נדמה לי שהביטוי של הרב שם, הילד צריך להכיר את המציאות האורגינלית. כך הרב קורא לזה. מה הכוונה? מה הכוונה? ילד גדל בתוך בית. נשאל אולי עוד שאלה. מה הזמן שהכי מחנך את הילד? באיזה גילאים הילד הכי מתחנך? אני עושה סקר. עד גיל שנה? 0 עד 1? 3 עד 5? או 15 עד 18? מה אתם אומרים? 3 עד 5. מי בעד 3 עד 5? אני עושה פה עם סטטיסטיקות. מי בעד 0 עד 1? פחות. מי בעד 13-15? אף אחד. טוב. יפה. אף אחד. צודקות. 13-15 לא נכון. אומרים הפסיכולוגי, הגיל הכי מעצב את הנפש של הילד זה לידה עד חצי שנה. זה הגיל הקריטי. הגיל הקריטי. כן ולא. בוא נראה למה. תמיד אפשר לחנך את הילד. אבל מה הזמן הקריטי? תמיד אפשר לחנך. גם אנשים בוגרים. אני לא יכול להתחנך, יכול להתחנך. אני הולך לרב שלי, הוא מחנך אותי. כל דבר אני צריך לנו. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוונה, בצורה כזאת, שדבר ראשון, יש לך כמה שנים טובות, בלי שכל. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה שכשילד מגיע לעולם, דבר ראשון הוא יחווה את העולם. דבר ראשון תחווה מה קורה פה. ברגע שאתה מתחיל לחשוב על מה שקורה פה, אתה כבר לא חווה את מה שקורה פה. התקופה שהכי מעצבת לילד את היחס לחיים, זה התקופה שבה הוא לא חושב על כלום, לא מבין כלום, שום מערכות חשיבתיות, הכרתיות, לא מתפתחות אצלו. זה התקופה הכי קריטית. למה? תנסו להיכנס לאיזה תינוק קטן כזה, פיצי כזה, בקושי רואה, בקושי שומע, מה הוא הגיע לעולם, מה הוא חווה בעולם? לא על הרפורמה, ולא על מה זה חשמל, ולא על היסטוריה, ולא, לאיפה הגעתי? בלי הסברים ארוכים מדי. ילד בא, הוא פותח את העיניים, כואב לו הבטן, הוא פתאום רואה שתי עיניים עם חיוך ענק, מחייכים אליו, זה מה שהוא חווה. איזה כיף. הוא פתאום רואה שכשבלילה הוא קם, הוא פתאום רואה שאוהבים אותו. הוא רואה שאיך שכואב לו ומתחיל לבכות, עוזרים לו. הוא רואה שכשהוא רעב, נותנים לו אוכל. איזה מקום מדהים הגעתי. העולם זה מקום אופטימי או לא? אפשר לכתוב על זה מאמרים, שלמים, וואו, כמה אפשר לכתוב על זה. להוכיח כמה העולם הוא אופטימי, וכמה העולם יש פה דברים יפים, וכמה העולם מתקדם היום. זה בשכל. יכול להיות בן אדם בדיכאון שבשכל יכול לכתוב ספר שלם על זה שהעולם אופטימי, אבל בלב שלו הוא לא נמצא שם. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה את העולם האורגינלי דבר ראשון. דבר ראשון אתה מגיע לעולם, לא משנה איזה הורים נולדת. הם מחייכים אליך, הם נותנים לך אוכל. הם בונים לך אופטימיות ל-120 שנה. כי המקום שאליו הגעת זה מקום מקסים. מקום, הכל פה קסם, מדהים. אני רק רעב נותנים לי, אני רק בוכה נותנים, כל מחייכים אליי. אומרים, איזה חמוד אתה, איזה יופי, משחקים איתי, כולם, זה נכון, עד שהוא נהיה קצת יותר גדול, זה פחות, פחות, פחות חמוד. נכון? אבל בהתחלה, כולם מחייכים. אומרים הפסיכולוגים, זה השלב הכי קריטי בעיצוב של האישיות. כי איפה אנחנו נמצאים? בעולם שהוא שחור, או בעולם שהוא ורוד? איזה עולם אנחנו נמצאים? עולם שהוא נחמד או עולם שהוא זה הקליטה הכי בסיסית, עוד לפני שאתה מבין משהו בכלל. א', לא הילד מעצב, הסביבה שבתוכה, שבה הוא נתמך, היא מעצבת אותו. אז מתי האישיות שלו מתעצבת? לא מתי הוא מעצב, אולי לא הסברתי את זה נכון, את השאלה. לא מתי הוא מעצב לעצמו, אלא אנחנו בתור הורים, מתי אנחנו הכי יכולים לעצב את הנפש של הילד? אפס עד חצי. אפס אין דבר כזה, מאז שהוא נולד עד חצי שנה. אחר כך הוא כבר מתחיל להבין, מתחיל לקלוט. אז הוא מתחיל להבין, הוא גדל באיזה בית. באיזה בית הוא גדל? בית ששמח, בית עם ערכים, בית שמאמין בדברים מסוימים, בית של... הוא לא מבין בסך כלום, אבל הוא יוצר לעצמו רקע לחיים שלו. הוא רואה שההורים שלו אוהבים, אז הוא יודע שאהבה זה דבר טוב. הוא רואה שההורים שלו אידיאליסטים, אז הוא רואה שאידיאל זה דבר טוב. הוא רואה שאצלו בבית חסד, זה חבל על הזמן, הוא אהב על זה. זה צרוב לו באישיות, הוא לא מבין כלום, אבל זה חלק מהחיים שלו. זה לא שטיפת מוח. זה רקע טבעי שכל בן אדם נוצר לתוכו. ברגע שבן אדם גדל בבית כזה, בטח בבית ששומר מצוות, בטח בבית שהוא אוהב השם, בטח בבית שלומד תורה, בטח בבית שמוסר את הנפש, ילד מגיל אפס, את כל הדברים שלומדים פה במדרשה, אז הילד הקטן הזה, הוא גדל על זה. ככה הוא אכל, ככה הוא הלך לישון, ל"ג בעומר יש לו זיכרונות ילדות, פסח יש לו זיכרונות ילדות, אבא יש לו זיכרונות ילדות, אמא יש לו זיכרונות ילדות, זה אצלו בדם. עכשיו הוא מגיע לגיל 13, פתאום הוא מתחיל להיות קצת מרדן, הוא בא ואומר, מה, מי אמר, מה פתאום? לא רוצה, אני רוצה עכשיו להתחיל לחשוב על זה לבד. מצוין, תחשוב. אבל כשהוא חושב על זה לבד, הוא לא חושב כמו אריסטו דף חלק. לא. יש לו במרכאים התת-הכרתיים שלו כבר כיוון ברור. הוא חלק מהעם, הוא חלק מהנבואה, הוא חלק מכיוון ברור. הוא יכול לעקור גם את היסודות הרוחניים שלו, אבל למה שעשה את זה? יכול שיש כל מיני סיבות, כל מיני דברים שיכולים לגרום לבן אדם לברוח מעצמו. אבל בן אדם שקלט את העולם האורגינלי, לפני השכל, הוא קלט, יש מציאות טבעית. עכשיו אני לוקח את השכל, אני מנסה עם השכל החכם לנסות להקשיב, להבין מה נמצא בתוך הלב שלי. מה חדר לתוך האישיות שלי. את זה אני מנסה להבין. אז אדם, כמו אריסטו, כמו כל ילד נורמלי בעם ישראל, שגדל בתוך רקע שפוי, רקע בריא, אז הוא מילא באדם כזה שינסה אחר כך ללכת ולהבין את זה בשכל, פילי פלאים, הוא יגיע למסקנות בשכל איך העולם שעליו הוא גדל כל כך עמוק, כל כך אמיתי. אנחנו פה במדרשה מנסים להסביר ולהראות ולברר ולחדור לעומקים ולעומקי עומקים. כל זה בשכל, זה תיאוריה. מי אמר שזה קשור אליי? אז מי שגדל בבית, בית. לא צריך יותר מזה, בית של אבא ואמא, זה בית. מי שגדל עם אבא ואמא, תקין, אז ממילא יש לו רקע. יש לו רקע. הוא גדל לתוך מציאות שהוא לא עבוד בעולם, הוא לא ככה ניטרלי, בלי כלום לידו, הוא לא יודע כלום, הוא בודק. אם אתה בודק, לך תדע, אם אתה לא לוקח סוגיות אדירות, מכניס אותם לנישה, זה לא עובד. התוצרים שלך לא מעניינים. אבל בן אדם שגדל בתוך מסורת, בתוך שרשרת הדורות, זה הרקע שלו, ועכשיו עם השכל הוא ינסה לברר את הרקע הזה, עכשיו עוד פעם, אם הרקע הזה ככה, אין לו שום ערך לזה, מכל מיני סיבות, אז ממילא השכל יעיף את הרקע. אבל איך כתב פה כוזרי? אם הרקע הוא כזה שזה עובר בקבלה מפורסמת כמפורסמות שאין לדחותן. ברור לו שהתורה היא נכונה, ברור לו שהאמונה היא נכונה, ברור לו שמצוות זה נכונה, הוא רק לא יודע למה. הוא רוצה להבין למה, הוא שובר על זה את הראש. אז כשהוא שבור את הראש על הלמה, הוא לא מגיע משוחרר, לא קשור לכלום. הוא בשרשרת הדורות כבר יושב על משהו שנמצא מעבר לשכל, יש לו כבר הכרות עמוקות, תת-הכרתיות, שאותם הוא מנסה אחר כך להבין. זה דבר נפלא מאוד. טוב, עד כאן. אז שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, שתזכו להקים בתים, בתים של תורה, בתים של תלמידי חכמים, ואשריכם. כמה בנות בעם ישראל זוכות לשבת וללמוד שנה ולברר את השורשים שלהם, את השורשים האמיתיים שלהם. זה, תעשו סטטיסטיקה, לא הרבה, לא כל כך הרבה. אז אשר גם ישראל שאתם זוכות לשבת ולעצור את החיים, בזבז את הזמן ולהשקיע את הזמן בדברים מאוד חשובים, מאוד עמוקים. בעזרת השם, מתוך השנה הזאת אני מקווה שכל אחד תיקח את מה שהיא שמעה פה, וזה לא שגר ושכח, אלא זה יריית פתיחה. עכשיו את זה צריך ללכת בעזרת השם כל החיים ולברר עם הבעל שלכם ועם עצמכם. והתורה הזאת ששמעתם פה, ככה יריית פתיחה שלה, הלוואי בעזרת השם, שתהפוך להיות תורת חיים בעזרת השם. כל טוב. תודה לכולם. תודה. האמת יש לנו עוד שיעור אחד, אבל זה כבר, בוא נראה שהוא יהיה, וגם... טוב, תודה רבה. תודה רבה. כן.
אני מסתכלת בזה הרבה זמן, אבל אני לא יודעת, בן אדם בצורה שהוא אומר, זה יוצא לאישיות שלו, מה שהוא התחניך עליו, שזה יוצא כאילו מה שהוא סופר.
א', זה הנשמה שלו. נשמה יש לכולם. ב', זה תלוי גם באישיות שלו. אבל זה דבר צריך לראות אותו בהרחבה. גם האישיות, גם בן אדם שגדל בבית מדהים, זה לא אומר שהוא לא צריך לעבוד קשה עכשיו. וגם בן אדם שהיו לו גם הצדדים קשים מאוד בחיים, זאת אומרת שזה מה שדחוף אותו עכשיו עוד יותר לצאת. אני מכירה את ראש הישיבה, הרב חנן, חיים שלו, וזה מה שגרם לו ללכת להיות אחד מגדולי הדור. אז הרקע הוא משמעותי, אבל הוא לא משמעותי אם אתה מסודר בחיים, כל טוב. אתה מסודר בחיים או שאתה אכול חכם. זה רקע שמתוכו, מי שקשור לרקע שלו, אז מתוכו יכול לפרוץ. אבל זה לא שכאילו מי יסתדר ומי לא יסתדר. ברור שזה קשור לנשמה, קשור למה עברת בחיים. ברור, זה מייצר קשיים, מייצר חוזקות. מייצר דברים שצריך להתמודד איתם. זה הקדוש ברוך הוא מחשבן את הכל, הוא שם נשמה בתוך מעטפת של נפש, של גוף, של חיים, של משפחה, של... מכל הכיוונים, כל זה ביחד אמור לגרום לבן אדם איזו פריצה, ללכת קדימה.
וגם התפיסה התורה, גם התפיסה התורה, אני
תלמד
גם ממה
שבן
אדם עומד,
וגם מה שהוא... בטח, זה ברור. בטח. בטח, זה חד משמעי, בטח. ברור. עוד פעם, זה לא טוב או רע. זה מתחיל מאיזה מקום ששם כן נשאר הקדוש ברוך הוא בטוח שזה הכי טוב לנשמה שלך, לנשמה שלך, להתחיל מאיפה שגדל. שם זה הכי טוב. גם אם היה שם, אני לא יודע מה, אני לא מכיר אותך, לא יודע, הכל טוב, אבל... גם אם היה שם איזה לא יודע מה, לא משנה. משם זה מתחיל, זה הסולם הכי טוב שמתאים לנשמה שלך, שלך, של כל אחת. הקדוש ברוך הוא מנהל את העסק, הוא מתאים לשמות למעטפת. ומשם, הפריצה צריכה לבוא. לא ממשהו אחר, לא מתוך פוסט.
תודה רבה.